אנחנו בפרק מ. יש פה שלושה פרקים שהם מאוד קרובים זה לזה. לב, רוח, נפש, מאוד מאוד דומים. אז עסקנו בלב. רוח, שם משותף. הוא שם האוויר, כלומר היסוד מארבעת היסודות, כמו שכתוב, ורוח אלוקים מרחפת. הוא גם שם רוח מנשבת, זאת אומרת לא האוויר, אלא משב של האוויר. רוח הקדים נסע את הרבה, רוח ים וזה הרבה. הוא גם שם הרוח החיונית, החיים. הרוח הולך ולא ישוב, אשר בו רוח חיים. פירוש חמישי, הוא גם שם הדבר הנשאר מן האדם לאחר המוות, אשר לא ישיגהו הכיליון. כמו שכתוב בספר קהלת, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. פירוש שישי, הוא גם שפע השכל, שפע השכלי האלוקי הנאצל על הנביאים, ואז מתנבאים על ידו. כמו שנבהר לך, כאשר נדבר על הנבואה, ומה שראוי להזכיר במאמר זה, כמו שכתוב בספר במדבר, והצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם, והי כנוח עליהם הרוח, רוח השם דיבר בי וזה הרבה. משמעות שביעית הוא גם שם הכוונה והרצון. כל רוחו יוציא כסיל, כוונתו ורצונו. דומה לו ונבקה רוח מצרים בקרבו ועצתו אבליה. אמר, התפרדו כוונותיו ויעלמו תחבולותיו. כמוהו מי תיקן את רוח השם ואיש עצתו יודענו. אמר, מי הוא אשר יודע סדירות רצונו? הוא משיג הנהגתו את המציאות היחי שיודע עליו מאותה. כמו שאמרו בפרקים שיבואו בהנהגה. נמצא שכל רוח אמורה כלפי השם, מכפי העניין החמישי, העניין החמישי זה השפע הנבואי, ומקצתם, כפי העניין האחרון, שזה הרצון, כמו שבארנו. ויש לפרש כל מקום כפי מה שמורה עליו אותו דיבור. אז התחלנו את הפרק בזה שרוח זה קודם כל השם של האוויר. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אנחנו יודעים שאומר הרמב"ן, שאם נפרש כמו הרמב"ם פה, שרוח אלוקים הכוונה, הרוח כפשוטה, האוויר, אז למה כתוב רוח אלוקים? אם הייתי אומר שרוח הכוונה, שהתורה דיברה בצורה, במשל, שרוח אלוקים הכוונה, רצון האלוקים, אז אני מבין למה כתוב אלוקים. אבל אם רוח אלוקים, כמו שהרמב"ם מפרש, שרוח פה הכוונה אוויר, יסוד האוויר פשוט, הגז, אז למה כתוב רוח אלוקים? אותו דבר היית יכול להגיד גם ארץ אלוקים, מים אלוקים, זה יסודות בטבע, למה אלוקים? אומר הרמב"ן, בתחילת ספר בראשית, שהסיבה ששמח הרוח לאלוקים, בעבור שהיא דקה מכולם, ולמעלה מהם. קודם כל, הרוח, אמנם זה אחד מהיסודות, אבל לא במקרה, זה היסוד היחידי שמשתמשים בו גם לעניינים מופשטים. למה? כי זה יחסית, זה היסוד הכי דק מכל היסודות. ולכן, שמח אותו לאלוקים. באמת מדבר על גז, אומר הרמב"ן. זה רוח אוויר. אבל, אם זה הדבר שהוא הכי מרמז על העולם המופשט, בתוך המציאות הגשמית שלנו, הדבר הכי לא נראה, הכי מרומם, ולכן, היא כבר יש בה משהו רמז לעולם הרוחני המופשט. לא רק זה, היא מרחפת על פני המים. למה היא מרחפת על פני המים? היא במאמרו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שבעצם הרוח לא הייתה אמורה להיות לרחף על פני המים. היא הייתה אמורה, לא יודע, להיעלם מפה. זה שיש פה, הרוח נשארת כאן, זה בצו אלוקי. זאת אומרת שאנחנו רואים פה כבר שני יסודות במילה רוח. כבר באוויר עצמו, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מעורב פה. למה? א', זה מאוד מופשט. ב', למרות שזה מאוד מופשט, זה נמצא פה. למה זה נמצא פה? למה זה רכב על פני המים? ולמה זה לא נעלם? כמו שלוקחים בלון, ממלאים אותו בגז, והוא אף, נעלם. למה האוויר נשאר פה? זאת אומרת שהרוח מבטאת מופשט שבהוראה אלוקית נשמר, יוצר קשר עם הגשמי. זה מופשט שנשאר פה על פי צו אלוקי. גם ב... מה? זה שני דברים שכותב הרמב"ן. עכשיו, לפי זה אנחנו מבינים, קודם כל, למה הרמב"ם מצטט פה, רוח אלוקים. והרמב"ם, רואים שגם הרמב"ם מבין כמו הרמב"ן, שכתוב פה רוח אלוקים, הכוונה, האוויר, יסוד האוויר, לא שום דבר, לא משל. אבל כבר יסוד הזה, האוויר בעצם מכיל בתוכו, היסוד האוויר הזה מכיל בתוכו כבר משהו. זאת אומרת, יש פה תביעת אצבעות של ריבונו של עולם. משהו מאוד מופשט, שבכל זאת נשאר פה מחובר למציאות. למה? מופשט ומחובר, זו ההחלטה האלוקית. גם הרמב״ם עצמו, בהמשך הספר, נוגע בנקודה הזאת, הנקודה של הרוח אלוקים, למה דווקא הרוח זכתה להיות נסמכת לשם השם, בחלק שני של מורה נבוכים, פרק למד, הוא עוסק בזה, הוא מדבר על מעשה בראשית, הוא הבטיח שהוא מדבר על מעשה בראשית, אז הנה הוא מדבר גם על מעשה בראשית, בפרק למד בחלק ב', ושם הוא כותב כך, בעמוד ר' למד ד', אצלי במורן ברב קפח זה ר' למד ד', בהוצאה שלכם, זה בטח יהיה בחלק הראשון של הפרק, נגיד ברבע הראשון, משהו כזה, הוצאה של אוניברסיטה. אז הוא מדבר על ארבעת היסודות, מה שאתה צריך לדעת, כי ארבעת היסודות נזכרו תחילה אחר השמיים, זאת אומרת שארבע היסודות מוזכרים מיד בספר בראשית, בהתחלה, ואז הוא מדבר על האש, היסודית וכו', ונזכרו כפי הנחתם הטבעית, הארץ ועלי המים והאוויר, והאוויר צמוד למים והאש מעל האוויר וכו'. ואז הוא אומר, ואשר יצריכו לומר, רוח אלוקים. למה כתוב רוח אלוקים? אם מדובר פה על ארבעת היסודות, אז מה אלוקים? פה אלוקים, באותה מידה, אלוקי האש, אלוקי המים. מפני שכבר אמר שהיא נעה, כלומר מרחפת. ותנועת הרוח תמיד מיוחסת להשם. ורוח נסע מאת השם. נשפת ברוחך ויפך השם רוח ים, וזה הרבה. זאת אומרת, הרמב"ם מסביר שמרחפת עוד פירוש. מרחפת לא רק הכוונה, כמו שאמר רמב"ן, נמצאת פה קשורה למים, אלא מרחפת פירושה נע, תנועה. למה הרוח נמצאת בתנועה? הרוח זה יסוד שבמהותו הוא תמיד בתנועה. זאת אומרת, אין מצב שהוא לא נע. הוא תמיד בתנועה. למה הוא תמיד בתנועה? מי מניע אותו? למה הוא זז? זאת אומרת, עוד פעם אני רואה את התביעת אצבעות של הקדוש ברוך הוא. וזה נושא מאוד גדול, שאנחנו... בעזרת השם, אני מקווה שנגיע אליו פעם, לדעת הרמב״ם, נושא התנועה בעולם, הוא אולי ההוכחה החזקה ביותר למרובות האלוקית. כי התנועה, אני פותח פה סוגריים גדולות, התנועה זה היה הנושא שהכי הטריד את הפילוסופים. אריסטו וקודמיו, הכי הוטרדו מסוגיית התנועה. כי לא התנועה שאני מזיז, תנועה בעולם, זה שיש תנועה במציאות. כוכבים נעים, רוח נע. למה יש תנועה? הרי כל אחד מאיתנו שנע, למה הוא נע? כי הוא צריך משהו. חסר לו משהו. אבל בעצם המצב האידיאלי, במרכאות של כל אחד מאיתנו, זה מנוחה. ואם לא צריך לזוז, אז עדיף שלא. זאת אומרת, כל פעם שצריך לנוע עד של מקום, זה אין ברירה, צריך לנוע, אבל היה יותר טוב, שישבים במקום ו... המצב האופטימלי, כי מבחינת הפילוסופים, זה הנייחות. מצב הטיפלי של החומר, מצב הטיפלי של האדם. מנוחה, למה לזוז? למה יש תנועה? שאלו את עצמם פילוסופים. הרי זה נגד האידיאל, נגד השלמות. אז מה תגיד, בגלל שיש חיסרון? איזה חיסרון בדיוק יש? ואז הם בעצם יצרו פגישה שלמה שטוענת שכל התנועה במציאות, התנועה, כל תנועת העולם, זה תנועה שנעה אל איזשהו השלמת חיסרון. המציאות יש בתוכה תחושת חיסרון עצומה, והיא נעה אל שלמותה. זה שהכוכבים זזים בשמיים ונעים, יש להם חיסרון. אז מה חסר לכוכבים? אז הפילוסופים אמרו, כנראה שמאחורי כל כוכב יש אישיות. והאישיות, יש ממש אישיות, שנעה, ומה מניע אותה? הרצון לשלמות רוחנית. הרמב״ם ייקח את הפילוסופים האלו בשתי ידיים. זאת אומרת, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל הוא כן ישתמש בתנועה כמרכיב מאוד מרכזי בטענה, הנה הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. א', אתה רואה שהמציאות נעה להיכן שהוא, יש לה כיסופים, אבל לא רק זה, מישהו מניע את העולם, מישהו פה יוצר תנועה. לדעת הפילוסופים זה אולי לא ברצון, הרמב״ם אני אגיד זה ברצון, אבל התנועה היא, התנועה הזאת היא ביטוי מובהק של מעורבות אלוקית. כך גם הכוזרי. הכוזרי גם הוא כותב ש ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה השם. מה זה קומה השם? מי קם? אהרון קם. ויהי בנשוא אהרון. היה צריך להביא בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אהרון. אלא שזה שאהרון נוסע זה לא נסיעה רגילה. זה לא תנועה שאנחנו מכירים. זה תנועה מיוחדת. אהרון נע. מי מניע אותו? למה הוא נע? הוא נע לבד הרי. אהרון היה עזז לבד. אף אחד לא הזיז אותו. זאת אומרת, הנה אני רואה את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש תנועות, כששאני, הם נעות, אני רואה את הקדוש ברוך הוא. ככה הוא יסביר גם, הכוזרי וגם הרמב״ם, את המזמור יוטט בתהילים. השמיים מספרים כבוד אל. למה השמיים מספרים כבוד אל? כי יש תנועה בשמיים. למה יש תנועה? מי מניע שם? זאת אומרת, הרוח בעולם, עובדה שיש בתוכה תנועה, זה נוכחות אלוקית מאוד משמעותית. למה יש תנועה? מי מניע? ריבונו של עולם פה נמצא. זאת אומרת, יוצא מכאן כבר אנחנו רואים בכמה מרכיבים שהרוח היא רוח אלוקים. לכן מכל היסודות בטבע, היא נבחרה להיות, אומנם יסוד טבעי, אבל נבחרה להיות היסוד שבעצם מספר לנו על העולם הלא חומרי. כמו שגם אנחנו, כשאומרים, רוצים לדבר על משהו לא פיזי, אומרים רוחניות. למה הרי זה יסוד? זה גז. אלא שוב, כי הוא מאוד מופשט. שתיים, למרות זאת הוא קשור לחומר למון המושטות שלו. יד השם פה בתמונה. הוא גם נע, מי מניע אותו? זאת אומרת, יש פה נוכחות אלוקית, רוח אלוקית. לכן גם אצלנו, הרמב״ם מיד, בתחילת שהוא מדבר על הרוח, אז הוא מזכיר מיד, הרוח המנשבת. כי הנשיבה של הרוח זה חלק מבדיוק מה שיקדם אותנו להבין למה נבחרה הרוח להיות זאת שמייצגת את רצון השם. כי באמת שאתה רואה את הרוח נושבת זה רצון השם, אחרת למה שתזוז? מי מזיז אותה? רוח הקדים נשא את הרבה, רוח ים, יש פה רמזים לקריאת ים סוף, בסדר? קריאת ים סוף התחילה עם רוח. מה, זה ביטוי מאוד מבוטאי של רצון. הקדוש ברוך הוא פה רוצה לקרוע את הים. איך הקדוש ברוך הוא קורע את הים? שזה אולי הנס הכי גדול שמבטא הכי את רצונו של הקדוש ברוך הוא בעולם. רוח אלוקים על המים. ככה מתחיל קריאת ים סוף. מה זה הרוח? התנועה האלוקית. הרצון האלוקי. הפעילות האלוקית. מבוטאת ברוח. מתוך כך, מתוך שדיברנו על הרוח בטבע, אפשר עכשיו להגיע אל האדם. זה הדבר הנשאר מן האדם לאחר המוות, הרוח תשוב אלוקים אשר נתנה. זאת אומרת, מה זה הרוח? הרוח זה המרכיב המופשט שבצו אלוקי קשור אליי. מרחף את פני המים, למה? כי השם ציווה אליה לרחף את פני המים, אבל כשהשם מגיד לה להפסיק לרחף את פני המים, בעצם באופן טבעי, היא אמורה לשור לחזרה למעלה. ואת הרוח היא בעצם שייכת לאלוקים. זה שנמצאת פה, מרחפת על פני המים, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא חייב אותה, ציווה עליה, אומר הרמב"ן, להיות פה. אבל ברגע שהוא מפסיק להגיד לה להתחבר לעולם, באופן הכי טבעי, אישה ואלה לוקח. ולכן שרוצים לבטא בעולם הזה, כל עוד האדם חי, אז הרוח מחוברת אליו. אבל כאשר האדם כבר מת, אז היא שווה. זאת אומרת, בעצם מה זה רוח? זה היסוד האלוקי שבנו. וזה בעצם החיים, אורח החיוני. אז מה זה החיים? החיים באמת, זה היסוד האלוקי שנמצא כאן, אם אפשר להתבטא ככה, בעל כורחו של היסוד האלוקי הזה. אבל באופן הכי טבעי הוא בעצם רוצה לחזור חזרה. אם כך, אם נאמר שחיים באמת זה רצון אלוקי שנמצא כאן, אז רק מתבקש שאנחנו ננסה לומר, טוב, מה הוא רוצה הרצון הזה? זאת הנבואה בעצם. מה זה נבואה? נבואה זה שאותו, אותה רוח שמחיה אותך, שהיא בעצם רצון אלוקי. אם מצד שבא לפה, הוא פשוט מדבר איתך אותו רצון אלוקי. הרי הוא מחיה אותך כל הזמן. אלא מה? כשאתה לא נביא, אתה לא, הוא מחיה אותך, אבל אתה לא בעצם לא, אתה לא מתוודע מה הוא רוצה. למה הוא מחיה אותך? מה הוא רוצה ממך בעצם? נבואה זה להבין למה או מה הרצון האלוקי שמחיה אותי, מה הוא רוצה ממני. למה הוא נמצא פה? זה מאוד מתאים, למרות שהוא לא מביא את זה פה, לדברים של האונקלוס. האונקלוס אומר, ויהיה אדם לנפש חיה, רוח ממלא לה, עולם הדיבור. מה זה הרוח ממלא לה? הקדוש ברוך הוא מחיה אותך, מה זאת אומרת שהוא מחיה אותך? הוא מדבר איתך. לכן הרוח היא גם שם לשפע השכלי האלוקי הנאצל על הנביאים ומתנבאים על ידו. דוגמה לדבר, והצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם והיא כנוח עליהם הרוח, ורוח השם דיבר בי. ראינו שהרוח פה היא בהקשר של גם מה שנשאר אחר המוות. זאת אומרת שאם הרוח מבטאת את המימד הנצחי, שבעצם הוא נמצא פה, אבל הוא לא שייך לפה. הוא כאילו פה ולא פה. כי הוא לא ניזוק מהחומר, הוא לא מושפע מהחומר, הוא נמצא פה, אבל כשמגיע הזמן, אז הרוח עולה למרומים, ובעצם היא תמיד נשארה נצחית, כמו הנשמה הטהורה. זה מעניין שגם בפסוק, הפסוקים שהרמב"ם פה מצטט, הופיע המימד הזה. הפסוקים האלה מופיע פרשת בעל אותך. שם משה רבנו מקבל סיוע מ-70 זקנים, נכון? אז הוא אומר השם למשה, אספה לי 70 זקני ישראל, הענבר י' לקחת אותם אל אוהל מועד והתייצבו עמך, ויראתי ודיברתי עמך שם, והצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם. אומר רש"י, ושמתי עליהם, למה משה דומה באותה שעה? לנר שהכל מדליקים הימנו ואין אורו חסר כלום. זאת אומרת, כשהתורה רוצה להגיד שיעבור משהו ממשה לאחרים, בדרך כלל בעולם שלנו, כשאתה מעביר משהו ממישהו למישהו אחר, אז הראשון נפסד. אבל התורה רוצה לדבר על זה שיעבור משהו, אבל לא יפסד כלום, אם משתמש במילה רוח. זאת אומרת, רוח מבטאת שכאילו נותן משהו, יש פה איזה ירידה, בסדר? אבל בעצם אין שום ירידה. וזה יסוד חשוב מאוד שכותב רבי משה קורדובר או הרמק, שזה ההבדל הגדול בין העולם הרוחני לעולם הגשמי. בעולם הגשמי כל ירידה או כל נתינה היא על חשבון. היא על חשבון הנותן. אם אני נותן למישהו צדקה, עכשיו יש לי פחות. אם אני נותן למישהו זמן, יש לי פחות זמן. אין מה לעשות, אתה נותן, אתה מפסיד. אם אני מדבר עם מישהו ברמה נמוכה, אז אני מוריד את הרמה שלי גם. אבל ברוחניות אומר זה לא ככה. כשהקדוש ברוך הוא מאציל עולמות, ושם עוד על האצילות של העולמות, הקדוש ברוך הוא כאילו יורד למטה למטה, ועולם אחד מתגלה לתחתון, אין ירידה בעולמות. אין ירידה. גם כשעולם אחד מוריד, מאציל עולם תחתון ממנו, הוא לא יורד. ברוחניות, בהולקות אין ירידה. זה היסוד הזה נקרא רוח. לכן גם כאן. משה והצלתי מן הרוח. למה דווקא מן הרוח? כי משה כאילו נותן, אבל הוא לא נחסר ממנו כדבר. זה יסוד הנצח. זה כמו הרוח שנמצאת באדם, שהיא יורדת לכאן, מחיה אותנו פה בעולם הזה, אבל בעצם לא קורה לה שום דבר. היא נשארת כפי שהיא. היא עולה, חוזרת שוב אל האלוקים אשר נתנה. היא לא, אין לו שום ירידה. פה אולי באמת אפשר לראות את מערכת היחסים בין רוח ללב. הלב זה הפרק הקודם. מה היחס בין רוח לבין לב? שניהם עוסקים בחיים. אבל רואי, הרוח שוכנת בלב. זאת אומרת שלב לכאורה זה יותר תחתון מהרוח. זאת אומרת, הרוח זה ההתחברות, יש בו חיבור ברוח, אבל לב זה נקודת החיבור. ככה מופיע בהרבה מקומות, שהלב הוא משכן הרוח. כך גם בכוזרי מאמר שני, הלב הוא משכן הרוח. תכף נראה לזה עוד מקורות. בספר משלי פרק י"ז פסוק כ"ב כתוב לב שמח ייטיב גאה ורוח נכאה תייבש גרם. אז כשיש לב שמח אז זה מיטיב לגוף, גאה זה גוף, גב. ורוח נכאה היא ההפך, היא מחלישה, תייבש גרם, מחלישה את הגוף. אז יש פה כפילות, לב ורוח. אז אומר המלבים, הלב הוא החיצוניות והרוח הפנימיות. לכן לב שמח הוא אומר שזה ההופעה כלפי חוץ, יותר ארצית, יותר פיזית, ורוח נכאה זה יותר פנימי. לכן הלב השמח ייטיב גאה. מה זה גאה? זה הגוף, שזה יותר חיצוני, ורוח נכאה תייבש עצם, שזה יותר פנימי. אז יש פה היחס בין רוח ללב. רוח זה יותר פנימי מלב. זה משהו יותר נעלם, יותר נסתר, יותר רוחני. אז הלב זה המשכן של הרוח. ככה רואים במלבים. בפרק י' ז' פסוק כ' ב'. הרב כותב את זה מפורש, את ההגדרה הזאת. אמרנו, ראים את זה גם בכוזרים מפורש וגם בעוד מקומות. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. עולה תריה עמוד רשמם ת'. הלב הוא משכן הרוח. הגדרה. הלב הוא משכן הרוח. מה זה רוח? הוא אומר, רוח מדרגת האדם, הבחירה. זאת אומרת שעולם הבחירה זה הרוח. שם נמצאת הבחירה. כי מה זה הבחירה? זה נקודת המגע בין המופשט לגשמי, בין המנהיג למונהג. יכולת ההנהגה בעצם. גם פה הוא יגיד במפורש שרוח שיחס לקדוש ברוך הוא זה קשור ל... הרצון במובן של הנהגה גם, רוח מצרים, תחבולות, כוונות, מי תיקן רוח השם, אומר, סדירות רצונו משיג הנהגתו, זה קשור להנהגה. זאת אומרת, רוח זה נקודת הבחירה, נקודת המגע בין המופשט לגשמי, נקודת התנועה בעצם, כמו שראינו בתחילת הפרק. התנועה זה היסוד, זה הבחירה, זה אני מוביל לאיזשהו מקום ברצוני. על ידי הרוח מתרומם את הנפש. ואז הוא אומר, מה זה רוח? הוא מגדיר הגדרה, רוח, הטבעת הרצון שבעקבות המחשבה. שהרצון נכנס ממש לתוך האישיות, משפיע עליה, זה רוח. אהבה, כך אומר, אהבה זה מצד הרוח, הרצון המתרשם. זה לא רצון שטחי, זה רצון... רצון עמוק, רצון עם הכרה. כן, זה קשור מאוד ללב. לכן אמרתי, רוח והלב הם מאוד מאוד קרובים. אני מסכים לגמרי. נכון. אז יש פה, אם כן, ברוח תנועה ומופשטות. בחירה, הנהגה, ואז כשזה מופיע ביחס לקדוש ברוך הוא, אז זה או שזה מדבר על האמירות, שקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו משהו, או על ההנהגה, שזה גם בעצם הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. רוח השם דיבר בי. לפעמים הוא מדבר בצורה של נבואה, לפעמים הוא מדבר בצורה של הנהגה, רצון. נפש, שם משותף, שם הנפש החיונית, הכולל את כל בעל תחושה, כמו שכתוב, אשר בו נפש חיה, והוא גם שם דם, לא תאכל הנפש עם הבשר, והוא גם שם הנפש ההוגה, כלומר צורת האדם, חי השם אשר עשה לנו את הנפש הזאת. והוא שם הדבר הנשאר מן האדם אחר המוות. והייתה נפש אדוני צורה בצורה חיים. והוא שם הרצון לאסור שריו בנפשו, כלומר ברצונו. וכמור אל תתנאו בנפש אויביו, כלומר אל תמסרו לרצונם. כמור לדעתי אם יש את נפשכם לקבור את מתי, כלומר אם זה מדעתכם וברצונכם. וכמור אם יעמוד משה ושמוע לפניי, אין נפשי אל העם הזה, כלומר אין לי חפץ בהם. איני רוצה בקיומם. וכל זכרו נפש שנאמרה ביחס אליו יתעלה, הוא עניין הרצון, כפי שקדם לנו. ואומרו, כאשר בלבבי ובנפשי יעשה, עיננו בחפצי ורצוני. קודם כל, באמת, יש פה מאוד דומה, בסדר, לרוח, הרבה נקודות דמיון לרוח. יש פה גם צורת האדם, שנשאר אחר המוות, וגם רצון. הרבה נקודות הדמיון, אבל אנחנו רואים שנפש פה קשורה לכל בעל תחושה. והוא אומר, בעל תחושה, והוא גם שם דם. לא תאכל נפש עם הבשר. זאת אומרת שאם אני משווה נפש לרוח, אז גם רוח זה חיים, וגם נפש זה חיים. אבל פה יש נפש שקשורה לדם. זאת אומרת, זה נראה ככה, שזה עוד יותר פיזי. זה יותר, לכן זה נדמה לי שזה קשור ללב. הרי הלב הוא המקור של הדם. אז נראה ככה שיש רוח, לב, נפש. זאת אומרת, הרוח שוכנת בלב, והמשכן של הרוח בלב נקרא נפש. משהו כזה. זה התוצר הזה. אז בעצם אפשר לומר שנפש זה התוצאה של לב פלוס רוח, אם אפשר להתבטא ככה. שמה שסדר הפרקים זה הלב והרוח, זאת אומרת, מה שמלמעלה ומה שמשכן, יוצר את המציאות שנקראת נפש. שבתוך הדם זורמת נשמה. לכן הוא מתבטא פה צורת האדם. זה אולי כאילו המכלול הזה שנוצר כאן. זאת אומרת, הנפש זה מה שנוצר מהחיבור של רוח ולב. מה שבעצם נוצר כאן זה נפש. ככה זה נראה ככה. צורת האדם. הביטוי שהוא אומר פה, חי השם אשר עשה לנו את הנפש הזאת. זה ביטוי, שכחתי להביא ירמיהו. טוב, אני אלך להביא ירמיהו. ירמיהו עם מלבין, שכחתי להביא את זה. כן, הוא יכול להמציא משפטים כאלו, זה בסדר. אלא שקדמו ירמיהו. מה? אלא מהר"ל יש. מהר"ל בנצח. כן, גם מהר"ל. כן? נכון, נכון. סליחה, תודה רבה. שם מדובר שצדקיהו, המלך האחרון של יהודה, מדבר עם ירמיהו בסודי סודות, בחשאיות, ואומר לו, תגיד לי את האמת, מה הולך לקרות? אז ירמיהו אומר, אני לא אגיד לך, כי תהרוג אותי. כבר יש לו ירמיהו ניסיון מריו, יקים מה עשה לו, וכולם הרביצו לו. וישבע המלך צדקיהו לירמיהו בסתר למור, חי השם אשר עשה לנו את הנפש הזאת, אם עמיתך ומתנך ביד הראשים האלה, אם מבקשים את נפשך. חי השם עשה לנו את הנפש הזאת, זאת השבועה. נשבע בשם השם. את הנפש הזאת הנתונה בגוף. זאת אומרת, אומר הרד"ק, נשבע לו מעין העניין. מה ירמיהו אמר לו? אתה תהרוג אותי. נכון? למה תהרוג אותי? אני מתנבא. אומר לו הרד"ק, המסביר הרד"ק ככה. פירוש הנפש הזאת היא המדברת אשר בה כוח הדיבור והנבואה. זאת אומרת, מה אומר לו המלך לירמיה? הרי הנפש הזאת בעצם, מה זה כל הנבואה שלך? זה מיצוי של הנפש. אני לא, אז אותה נפש שמדברת איתי דברי נבואה, זו אותה נפש שאני יודע שהיא הנפש החיים שהקדוש ברוך הוא נתן. זאת אומרת, אני מאמין בנבואה בעצם. שהוא אומר, חי הנפש הנפש הזאת, אני מאמין שהנפש שלנו היא באה ממרומים, אבל אני מאמין בנבואה בעצם. אז כאילו הפסוק הזה, חי שם נפש שלנו, צורת האדם, בעצם מה זה צורת האדם? האדם זה הנביא, כי מה זה הנביא? זה מי שמוציא לפועל את האמת, שהנפש שמחיה אותנו זה דבר השם. זה רד"ק יפה כזה. זה כאילו מסביר את העומק דברי מה שהצקיה אומר לו, אתה בדיוק על הנבואה אני מדבר איתך. ולכן זה פה אותו דבר, הנפש שנשארת אחר המוות רצון. עכשיו הוא מביא, על פי העניין הזה, יהיה הפירוש ותקצר נפשו בעמל ישראל. בספר שופטים כתוב ותקצר נפשו בעמל ישראל, וזה ביטוי קשה. מה זה ותקצר נפשו? בדרך כלל קוצר נפש זה אין כוח. כמו ותקצר נפש העם מן העבודה וכו'. זה כאילו אין כוח, אין ניסר, אין... אז מה זה נראה? כאילו לקדוש ברוך הוא כבר אין כוח. הוא רואה את העמל של עם ישראל, והקדוש ברוך הוא כאילו הבאת את הכוח. זה פסוק מאוד קשה. כבר תקצר נפשו. אז באמת הוא מביא בהמשך שיונתן לא תרגם את הפסוק הזה. בגלל שזה כל כך הגשמה, שלקדוש ברוך הוא יש קוצר נפש. כבר להגיד שלקדוש ברוך הוא נפש זה בעיה, להגיד שיש לו קוצר נפש, זה נראה מאוד רע. אז הוא לא תרגם את זה, הקפח פה כותב שבדפוסים החדשים כן זה מתורגם. הוא טוען שזה שיבוש, שבכתבי יד תימנים באמת אין תרגום, כמו שהרמב"ם כותב. שהיה מי שהשלים את החסר וזה לא טוב, לפעמים צריך להשאיר את זה ככה, חסר. יונתן בן עוזיאל כמו אונקלוס, כבר הזכרנו שיונתן ממשיך את מפעלו של אונקלוס, של להימלט מהגשמה. אז כיוון שהוא רצה להימלט מהגשמה, הוא לא יודע מה לעשות פה, הוא נעצר. לא יודע מה לעשות. לא יודע, לא כותב. אבל אומר רמב"ם, אני יכול לפרש. אפשר לפרש.
אבל תמיד אנחנו יודעים שאונקלוס, דווקא בנקודות האלה, זה העבודה שלו.
כן, אבל יונתן אומר, אני לא יודע, אני פה נכנסתי, אני לא יודע. זה ביטוי כזה שאני לא יודע מה לעשות. אז אני מעדיף לא לכתוב כלום. אבל הוא, הרמב"ם אומר, אפשר לפרש. מה אפשר לפרש? מה זה ותקצר נפשו? חדל רצונו, ותקצר לשון חידלון, הפסקה, נפשו רצונו, לענות את ישראל. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הפסיק רצונו לעינוי. ולא שיש לו קוצר רוח, חוסר סבלנות, מותשות, אלא החלטה מודעת, בחירית, הנהגתית, לקצר, היה עד עכשיו רצון לענות, להפסיק את הרצון הזה. העינות של ישראל היה רצון, ועכשיו יש החלטה להפסיק את הרצון הזה. אז יונתן אומר, הוא הבינו כפי עניין הראשון. כן, שעניין הראשון זה חיים. אז מה זה קטר נפשו? כאילו, אין לו שלו קוצר חיים, כאילו, נגמר לו, אין לו כוחות נפש יותר. וזה התפעלות. כאילו, הקדוש ברוך הוא נגמר לו האוויר מלראות אותנו סובלים. אז זו התפעלות של הקדוש ברוך הוא, נמנע מלתרגמו. אבל אם יובן כפי העניין הזה האחרון, פירוש פשוט. כבר קדמו הדברים, כי השגחתו התעלה נתרוקנה ממד שעבדו. אמרנו, הזכרנו בעבר, ונזכיר עוד, שדעת הרמב״ם, שהעונש הגדול ביותר שאפשר להניש, זה להסיר השגחה. וכשהקדוש ברוך הוא מסיר השגחה, אז מה קורה? אז הטבע שולט. הטבע, ההפקרות שולטת. וזה שהגויים מציקים לעם ישראל בארץ ישראל, זה בגלל שאין השגחה. למה אין השגחה? זה עונש. אז הם עבדו, אז הציקו לנו הגויים. ושבעו, עם ישראל משבע, ולא שיעם, כי אין השגחה, אין תקשורת. אבל כאשר שבו היטב, אחרי שיש תשובה, והושפלו מאוד, הייתה תשובה אמיתית, שלט בהם האויב, עדיין, ריחם הקדוש ברוך הוא, וחדל או חידל את רצונו מלהמשיך בעינויים והשפלה. אז בזה, ותקצר נפשו ואמר לישראל, זה לא שהקדוש ברוך הוא כבר אין לו כוח להציק, אלא הכוונה, צריך כנראה להשלים את התמונה, שהקדוש ברוך הוא ראה שעם ישראל חזר בתשובה. אז באמת בפסוקים בספר שופטים, בפרק י' שם מופיע הידרדרות מאוד קשה. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בין השם, ועבדו את הבעלים ואת השטרות ואת אלוקי הרם ואת אלוקי צידון ואת אלוקי מואב ואת אלוקי בני עמון ואת אלוקי פלישתים, ויעזבו את השם ולא עבדו. אומרת הגמרא בביצה, ביטוי מאוד חריף על הפסוק הזה. אומר שבני ישראל עשו את הקדוש ברוך הוא יותר גרוע מכל העבודות, אפילו לא כתורמוס ששולקים אותו שעותיים הסעוני. זה מילים אחרות. יש לפעמים אתה אוכל, 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 אוכל. טוב, בסוף בכינוח, טוב, יש איזה כינוח, תיקח גם אותו. אומר, אפילו בתור כינוח אני לא. הקדוש ברוך הוא אומר, הולכים לכל האלילים, לכל הפסלים, יש פה רשימה של שבע עבודות זרות, וכתוב ויעזבו את השם. מה זה ויעזבו את השם? אפילו לא בתור חזי להצטרוף, וגם זה לא לקחו את הקדוש ברוך. אפילו בתור משהו קטן, גם זה לא. זאת הגמרא בביצה רואה בזה, בפסוק הזה, את הביטוי הכי חריף לעזיבת השם. שאתה הולך לכל העבודות זרות שיש, ולריבונו של עולם, אפילו לא, בכינוח אפילו לא. אז לכן יש פה הסרת השגחה. כי אין שום רצון שם ישראל, כלום, לא רוצים אפילו טיפה. כי הגמרא שם אומרת שיש אוכל, נקרא תורמוס, תורמוס, כן, שבשביל לאכול אותו צריך לבשל אותו שבע פעמים. אז פעם השביעית אפשר לאכול, כאילו אומר, אפילו כתורמוס לא עשרוני, אפילו בפעם השביעית לא משתמשים בי. לכן, ויחר אף השם, וימכרם ביד פלישתים, ביד המון. זאת אומרת, זהו, נגמר הקשר. אז כתוב, ויזעקו בני ישראל אל השם לאמור, חטאנו לך, כך כתוב, חטאנו לך, זה ביטוי מיוחד, ועזבנו את אלוקינו ונעזבנו את הבעלים. זאת אומרת, עם ישראל אומר, סליחה, מצטערים, חזרנו, חטאנו. והקדוש ברוך הוא לא מיד מקבל את זה. רואים שיג ושיח. אומר, ויאמר השם אל בני ישראל, עונה להם, הלא, אני, עזב, אז אתם אותי ותעבדו אלוהים אחרים. לכו וזעקו אל אלוהים שלכם. זאת, זה מיוחד פה בספר שופטים, זה קטע מאוד חריף. זאת אומרת, עם ישראל אומרים חטאנו, הקדוש ברוך הוא אומר, לא מקבל את התשובה שלכם. לכו לאלוקים שאתם, אתם עבדתם לכל מיני אלוהים, תעבדו. ויאמרו בני ישראל אל השם, חטאנו עוד פעם. עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך, אז ויסירו את אלוקי הנחר מקרבם, מפורש. זאת אומרת שיש פה חטא, חזרה בתשובה, חטא. עוד פעם חזרה בתשובה, וחזרה בתשובה מעשית, ויעבדו את השם. זאת אומרת, מפורש, חזרה בתשובה מאוד חזקה, עם איסורים, ועם ויעזבו, ויסירו את אלוקי הנחר, ויעבדו את השם, אז כתוב על תקצר נפשו מעמל ישראל. אז מדויק מה שהרמב״ם אומר. שהפרק פה ותקצר נפשו בעם ישראל, זה לא הכוונה שהקדוש ברוך הוא לא היה לו כוח יותר. להפך, הקדוש ברוך הוא הקשיח עמדה. הוא ידע בדיוק מה הוא רוצה. וכשהוא ראה שעם ישראל באמת חוזרים מתשובה, ועוד פעם ועוד פעם, הוא מפעיל עליהם לחץ, אז טוב, בסדר, אז אני משנה את התוכנית. כי עם ישראל חזר בתשובה, זה לא שהקדוש ברוך הוא מתפעל חס ושלום, אלא אנחנו השתננו, אתם השתנתם. אז זה כבר הנהגה, הנהגה משתנה. הנהגה משתנה לא כי הקדוש ברוך הוא נשבר, כי עם ישראל נשבר. כי עם ישראל השתנה. דע זה כי נפלא הוא, אומר הרמב״ם. לפי זה הבית בעמל ישראל במקום מין. כאילו אמר, מין עמל ישראל. ותקצר נפשו הפסיק את הרצון לענות את ישראל. מצאנו דבר כזה, כמו הנותר בבשר ובלחם. מהבשר ומהלחם, הכוונה. נשאר בשנים. פרשת שבוע. נשאר בשנים, נשאר מהשנים. רבים הם. אז לפי זה גם כאן, ותקצר נפשו בעמל ישראל, הכוונה, החליט להפסיק את מהעמל שהוא תכנן אותו לעשות לישראל, הפסיק אותו. כל זה בשביל לדייק. שהנפש פירושו רצון מונהג, רצון מתוכנן, שום התפעלות ביחס לקדוש ברוך הוא, למרות שנפש אצלנו זה דם ותחושות, התחלנו בזה שזה תחושות, וזה דם, וזה משהו מאוד מאוד מושפע, תחושות. חשוב להדגיש שביחס לריבונו של עולם, זה לא מתאר תחושות ולא דם, אלא הנהגה, החלטה. אולי בתור סיומת לשלושת הפסקאות האלו שעסקנו בלב, רוח ונפש, אז נקרא דברים של הרב. מכירים אנו את רצון העולם. יש מושג שנקרא רצון של העולם. עולת ראייה ב' עמוד 60 ס"ט. אורות הקודש בעצם נכה עמוד שסמת, זה בתוך מערכה שנקראת החיות העולמית, החיים של העולם. זה בעצם מקדם אותנו אולי לפרק הבא, החיים. פרק הבא מדבר על החיים. אבל רצון העולם, זה שם הפסקה. מכירים אנו את רצון העולם. נפש החיים שבהוויה. בסדר? נפש חיים של העולם. יש לעולם נפש חיים. מה זה נפש החיים? רצון פועל ושואף. ויש לה, יש לרצון הזה מגמת התעלות. שפע הרצון הזה מזיל כל טוב, חיים, שלום ועדנים. והעולם מתבסס, וכל רעיון וכל מעשה מתברך. זה נקרא רוחא דמלכא משיחא, שהולך ופועל בעולם. זה, לכאורה זה, זה מה שאנחנו, לזה אנחנו מכוונים. זאת אומרת ש, שרצון העולם נקרא נפש החיים שלה, ויש איזה רצון אדיר שהקדוש ברוך הוא פה מניע את המציאות, פועל בה, מנהיג אותה, רוצה בה. כל הפרקים האלו עוסקים בנושא הזה. גם מעמוד שיצא מחט, הרצון שבלב מוציא מן הכוח אל הפועל את הרצון המסודר, מסותר שבכללות החיים, ונעשית מזיגה רוחנית נפלאה ויצירה גדולה. יש רצון בלב שמתמזג בתוך החיים. זה כוח החיים האלוקי. הרצון שבהוויה כולה. גם בעמוד שם סמכבר, הרוח הגדול השוכן בשמי שמי אז, הוא נותן עוז וגבורה, נותן חיים, הוא החיים. טוב, אז אולי בתור סיומת כזאת לכל מה שתפרקים אלה. שבוע טוב, שעות טובות. אנחנו בפרק מ. יש פה שלושה פרקים שהם מאוד קרובים זה לזה. לב, רוח, נפש, מאוד מאוד דומים. אז עסקנו בלב. רוח, שם משותף. הוא שם האוויר, כלומר היסוד מארבעת היסודות, כמו שכתוב, ורוח אלוקים מרחפת. הוא גם שם רוח מנשבת, זאת אומרת, לא האוויר, אלא המשב של האוויר. רוח הקדים נשא את הרבה, רוח ים וזה הרבה. הוא גם שם הרוח החיונית, החיים. הרוח הולך ולא ישוב, אשר בו רוח חיים. פירוש חמישי, הוא גם שם הדבר הנשאר מן האדם לאחר המוות, אשר לא ישיגהו הכיליון. כמו שכתוב בספר קהלת, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. פירוש שישי, הוא גם שפע השכל, שפע השכלי האלוקי הנאצל על הנביאים, ואז מתנבאים על ידו. כמו שנבהר לך, כאשר נדבר על הנבואה, ומה שראוי להזכיר במאמר זה, כמו שכתוב בספר במדבר, והצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם, והיה כנוח עליהם הרוח, רוח השם דיבר בי וזה הרבה. משמעות שביעית הוא גם שם הכוונה והרצון. כל רוחו יוציא כסיל, כוונתו ורצונו. דומה לו ונבקה רוח מצרים בקרבו ועצתו אבליה. אמר, התפרדו כוונותיו ויעלמו תחבולותיו. כמוהו מי תיקן את רוח השם ואיש עצתו יודענו. אמר, מי הוא אשר יודע סדירות רצונו ומשיג הנהגתו את המציאות היחי שיודע עלינו אותה. כמו שאמרו הפרקים שיבואו בהנהגה. נמצא שכל רוח אמורה כלפי השם, כפי העניין החמישי, העניין החמישי זה השפע הנבואי, ומקצתם, כפי העניין האחרון, שזה הרצון, כמו שבארנו. ויש לפרש כל מקום כפי מה שמורה עליו אותו דיבור. אז התחלנו את הפרק בזה שרוח, זה קודם כל השם של האוויר. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אנחנו יודעים ש, אומר הרמב"ן, ש אם נפרש כמו הרמב״ם פה, שרוח אלוקים הכוונה, הרוח כפשוטה, האוויר, אז למה כתוב רוח אלוקים? אם הייתי אומר שרוח הכוונה, שהתורה דיברה בצורה, במשל, שרוח אלוקים הכוונה, רצון האלוקים, אז אני מבין למה כתוב אלוקים. אבל אם רוח אלוקים, כמו שהרמב״ם מפרש, שרוח פה הכוונה אוויר, יסוד האוויר פשוט, הגז, אז למה כתוב רוח אלוקים? אותו דבר היית יכול להגיד גם הארץ אלוקים, מים אלוקים, זה יסודות בטבע, למה אלוקים? אומר הרמב״ן, בתחילת ספר בראשית, שהסיבה ששמח הרוח לאלוקים, בעבור שהיא דקה מכולם, ולמעלה מהם. קודם כל, הרוח, אמנם זה אחד מהיסודות, אבל לא במקרה זה היסוד היחידי שמשתמשים בו גם לעניינים מופשטים. למה? כי זה יחסית, זה היסוד הכי דק מכל היסודות. ולכן, שמח אותו לאלוקים. לא אומר, באמת מדבר על גז, אומר הרמב״ן. זה רוח אוויר. אבל, אם, זה הדבר שהוא הכי מרמז על העולם המופשט, בתוך המציאות הגשמית שלנו, הדבר הכי לא נראה, הכי מרומם, ולכן היא כבר יש בה משהו רמז לעולם הרוחני המופשט. לא רק זה, היא מרחפת על פני המים. למה היא מרחפת על פני המים? היא במאמרו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שבעצם הרוח לא הייתה אמורה להיות לרחף על פני המים. היא הייתה אמורה, לא יודע, להיעלם מפה. זה שיש פה, הרוח נשארת כאן, זה בצו אלוקי. זאת אומרת שאנחנו רואים פה כבר שני יסודות במילה רוח. כבר באוויר עצמו, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מעורב פה. למה? א', זה מאוד מופשט. ב', למרות שזה מאוד מופשט, זה נמצא פה. למה זה נמצא פה? למה זה רחב על פני המים? ולמה זה לא נעלם? כמו שלוקחים בלון, ממלאים אותו בגז, זה רף, נעלם. למה האוויר נשאר פה? זאת אומרת שהרוח מבטאת מופשט שבהוראה אלוקית נשמר, יוצר קשר עם הגשמי. זה מופשט שנשאר פה על פי צו אלוקי. גם ב... מה? זה שני דברים שכותב הרמב״ן. כן. עכשיו, לפי זה אנחנו מבינים קודם כל, למה הרמב״ם מצטט פה, רוח אלוקים. והרמב״ם, רואים שגם הרמב״ם מבין כמו הרמב״ן, שכתוב פה רוח אלוקים, הכוונה, האוויר, יסוד האוויר, לא שום דבר, לא משל. אבל כבר יסוד הזה, האוויר בעצם מכיל בתוכו, היסוד האוויר הזה מכיל בתוכו כבר משהו. זאת אומרת, יש פה תביעת אצבעות של ריבונו של עולם. משהו מאוד מופשט, שבכל זאת נשאר פה מחובר למציאות. למה? מופשט ומחובר, זו ההחלטה האלוקית. גם הרמב״ם עצמו, בהמשך הספר, נוגע בנקודה הזאת, הנקודה של הרוח אלוקים, למה דווקא הרוח זכתה להיות נסמכת לשם השם, בחלק שני של מורה נבוכים, פרק למד, הוא עוסק בזה, הוא מדבר על מעשה בראשית, הוא הבטיח שהוא מדבר על מעשה בראשית, אז הנה הוא מדבר גם על מעשה בראשית, בפרק למד בחלק ב', ושם הוא כותב כך, בעמוד ר' למד ד', אצלי במורן ברב קפח זה ר' למד ד', בהוצאה שלכם, זה בטח יהיה בחלק הראשון של הפרק, נגיד ברבע הראשון, משהו כזה, הוצאה של האוניברסיטה. אז הוא מדבר על ארבעת היסודות, מה שאתה צריך לדעת, כי ארבעת היסודות נזכרו תחילה אחר השמיים, זאת אומרת שארבע היסודות מוזכרים מיד בספר בראשית, בהתחלה, ואז הוא מדבר על האש, היסודית וכו', ונזכרו כפי הנחתם הטבעית, הארץ ועלי המים והאוויר, והאוויר צמוד למים והאש מעל האוויר, וכולי. ואז הוא אומר, ואשר יצריכו לומר, רוח אלוקים. למה כתוב רוח אלוקים? אם מדובר פה על ארבעת היסודות, אז מה אלוקים פה? אלוקים, באותה מידה, אלוקי האש, אלוקי המים. מפני שכבר אמר שהיא נעה, כלומר מרחפת. ותנועת הרוח תמיד מיוחסת להשם. ורוח נשא מאת השם. נשפת ברוחך ויפך השם רוח ים, וזה הרבה. זאת אומרת, הרמב"ם מסביר שמרחפת עוד פירוש. מרחפת לא רק הכוונה, כמו שאמר הרמב"ן, נמצאת פה קשורה למים, אלא מרחפת פירושה נעה, תנועה. למה הרוח נמצאת בתנועה? הרוח זה יסוד שבמהותו הוא תמיד בתנועה. זאת אומרת, אין מצב שהוא לא נע. הוא תמיד בתנועה. למה הוא תמיד בתנועה? מי מניע אותו? למה הוא זז? זאת אומרת, עוד פעם אני רואה את הטביעת אצבעות של הקדוש ברוך הוא. וזה נושא מאוד גדול, שאנחנו, בעזרת השם, אני מקווה שנגיע אליו פעם, לדעת הרמב״ם, נושא התנועה בעולם, הוא אולי ההוכחה החזקה ביותר למרובות האלוקית. כי התנועה, אני פותח פה סוגריים גדולות, התנועה זה היה הנושא שהכי יטריד את הפילוסופים. אריסטו וקודמיו, הכי הוטרדו מסוגיית התנועה. כי לא התנועה שאני מזיז. תנועה בעולם, זה שיש תנועה במציאות. כוכבים נעים, רוח נע. למה יש תנועה? הרי כל אחד מאיתנו שנע, למה הוא נע? כי הוא צריך משהו. חסר לו משהו. אבל בעצם המצב האידיאלי, במרכאות של כל אחד מאיתנו, זה מנוחה. ואם לא צריך לזוז, אז עדיף שלא. זאת אומרת, כל פעם שצריך לנוע על שום מקום, זה אין ברירה, צריך לנוע, אבל היה יותר טוב. שישבים במקום, וזה המצב האופטימלי, כי מבחינת הפילוסופים, זה הנייחות. מצב הטיפלי של החומר, מצב הטיפלי של האדם. מנוחה, למה לזוז? למה יש תנועה? שאלו את עצמם הפילוסופים. הרי זה נגד האידיאל, נגד השלמות. אז מה תגיד, בגלל שיש חיסרון? איזה חיסרון בדיוק יש? ואז הם בעצם יצרו פגישה שלמה שטוענת שכל התנועה במציאות, התנועה, כל תנועת העולם, זה תנועה שנעה אל איזשהו השלמת חיסרון. המציאות יש בתוכה תחושת חיסרון עצומה, והיא נעה אל שלמותה. זה שהכוכבים זזים בשמיים ונעים, יש להם חיסרון. אז מה חסר לכוכבים? אז הפילוסופים אמרו, כנראה שמאחורי כל כוכב יש אישיות. והאישיות, יש ממש אישיות, שנע, ומה מניע אותה? הרצון לשלמות רוחנית. הרמב״ם ייקח את הפילוסופיה האלו בשתי ידיים. זאת אומרת, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל הוא כן ישתמש בתנועה כמרכיב מאוד מרכזי בטענה, הנה הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. א', אתה רואה שהמציאות נעה להיכן שהוא, יש לה כיסופים, אבל לא רק זה, מישהו מניע את העולם, מישהו פה יוצר תנועה. לדעת הפילוסופים זה אולי לא ברצון. הרמב"ם יגיד זה ברצון. אבל התנועה, התנועה הזאת היא ביטוי מובהק של מעורבות אלוקית. כך גם הכוזרי. הכוזרי גם הוא כותב שוואי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה השם. מה זה קומה השם? מי קם? אהרון קם. ואי בנשוא אהרון. היה צריך להביא בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אהרון. אלא שזה שאהרון נוסע, זה לא נסיעה רגילה. זה לא תנועה שאנחנו מכירים. זה תנועה מיוחדת. אהרון נע, מי מניע אותו? למה הוא נע? הוא נע לבד הרי. אהרון היה עזז לבד, אף אחד לא הזיז אותו. זאת אומרת, הנה אני רואה את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש תנועות, כשאני נעות, אני רואה את הקדוש ברוך הוא. ככה הוא יסביר גם, הכוזרי וגם הרמב״ם, את המזמור יוטט בתהילים. השמיים מספרים כבוד אל. למה השמיים מספרים כבוד אל? כי יש תנועה בשמיים. למה יש תנועה? מי מניע שם? זאת אומרת, הרוח בעולם, עובדה שיש בתוכה תנועה, זה נוכחות אלוקית מאוד משמעותית. למה יש תנועה? מי מניע? ריבונו של עולם פה נמצא. זאת אומרת, יוצא מכאן כבר אנחנו רואים בכמה מרכיבים שהרוח היא רוח אלוקים. לכן מכל היסודות בטבע, היא נבחרה להיות, אומנם יסוד טבעי, אבל נבחרה להיות היסוד שבעצם מספר לנו על העולם הלא חומרי. כמו שגם אנחנו, כשאומרים, רוצים לדבר משהו לא פיזי, אומרים רוחניות. למה הרי זה יסוד? זה גז. אלא שוב, כי הוא מאוד מופשט. שתיים, למרות זאת הוא קשור לחומר למון למושטות שלו. יד השם פה בתמונה. הוא גם נע, מי מניע אותו? זאת אומרת, יש פה נוכחות אלוקית, רוח אלוקית. לכן גם אצלנו, הרמב"ם מיד, בתחילת שהוא מדבר על הרוח, אז הוא מזכיר מיד, הרוח המנשבת. כי הנשיבה של הרוח, זה חלק מבדיוק מה שיקדם אותנו להבין, למה נבחרה הרוח להיות זאת שמייצגת את רצון השם. כי באמת, שאתה רואה את הרוח נושבת, זה רצון השם, אחרת למה שתזוז? מי מזיז אותה? רוח הקדים נשא את הרבה, רוח ים, יש פה רמזים לקריאת ים סוף, בסדר? קריאת ים סוף התחילה עם רוח. מה, זה, מה זה, ביטוי מאוד מבוטאי של רצון. הקדוש ברוך הוא פה רוצה לקרוא את הים. איך הקדוש ברוך הוא קורא את הים? שזה אולי הנס הכי גדול שמבטא הכי את רצונו של הקדוש ברוך הוא בעולם. רוח אלוקים על המים. ככה מתחיל קריאת ים סוף. מה זה הרוח? התנועה האלוקית, הרצון האלוקי, הפעילות האלוקית. מבוטט ברוח. מתוך כך, מתוך שדיברנו על הרוח בטבע, אפשר עכשיו להגיע אל האדם. זה הדבר הנשאר מן האדם לאחר המוות, הרוח תשוב אלוקים אשר נתנה. זאת אומרת, מה זה הרוח? הרוח זה המרכיב המופשט, שבצו אלוקי קשור אליי. מרחף את המים, למה? כי השם ציווה אליה לרחף בפני המים, אבל כשהשם מגיד לה להפסיק לרחף על פני המים, בעצם באופן טבעי היא אמורה לשור לחזרה למעלה. ואת הרוח היא בעצם שייכת לאלוקים. זה שנמצאת פה, מרחפת על פני המים, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא חייב אותה, ציווה עליה, אומר הרמב"ן, להיות פה. אבל ברגע שהוא מפסיק להגיד לה להתחבר לעולם, באופן הכי טבעי, אישה ואל אלוקיה. ולכן שרוצים לבטא בעולם הזה, כל עוד האדם חי, אז הרוח מחוברת אליו. אבל כאשר האדם כבר מת, אז היא שווה. זאת אומרת, בעצם מה זה רוח? זה היסוד האלוקי שבנו. וזה בעצם החיים, אורח החיוני. אז מה זה החיים? החיים באמת... זה היסוד האלוקי שנמצא כאן, אם אפשר להתבטא ככה, בעל כורחו של היסוד האלוקי הזה, אבל באופן הכי טבעי הוא בעצם רוצה לחזור חזרה. אם כך, אם נאמר שחיים באמת זה רצון אלוקי שנמצא כאן, אז רק מתבקש שאנחנו ננסה לומר, טוב, מה הוא רוצה הרצון הזה? זאת הנבואה בעצם. מה זה נבואה? נבואה זה שאותה רוח שמחיה אותך, שהיא בעצם רצון אלוקי. אם מצד שבא לפה, הוא פשוט מדבר איתך אותו רצון אלוקי. הרי הוא מחיה אותך כל הזמן. אלא מה? כשאתה לא נביא, הוא מחיה אותך, אבל אתה לא בעצם לא... אתה לא מתוודע מה הוא רוצה. למה הוא מחיה אותך? מה הוא רוצה ממך בעצם? נבואה זה להבין... למה או מה הרצון האלוקי שמחיה אותי, מה הוא רוצה ממני? למה הוא נמצא פה? זה מאוד מתאים, למרות שהוא לא מביא את זה פה, לדברים של האונקלוס. האונקלוס אומר, ויהי האדם לנפש חיה, רוח ממלא לה, עולם הדיבור. מה זה הרוח ממלא לה? הקדוש ברוך הוא מחיה אותך, מה זאת אומרת שהוא מחיה אותך? הוא מדבר איתך. לכן הרוח היא גם שם לשפע השכלי האלוקי הנאצל על הנביאים ומתנבאים על ידו. דוגמה לדבר, והצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם והיא כנוח עליהם הרוח, ורוח השם דיבר בי. ראינו שהרוח פה היא בהקשר של גם מה שנשאר אחר המוות. זאת אומרת שאם הרוח מבטאת את המימד הנצחי, שבעצם הוא נמצא פה, אבל הוא לא שייך לפה. הוא כאילו פה ולא פה. כי הוא לא ניזוק מהחומר, הוא לא מושפע מהחומר, הוא נמצא פה, אבל כשמגיע הזמן, אז הרוח עולה למרומים, ובעצם היא תמיד נשארה נצחית, כמו הנשמה הטהורה. זה מעניין שגם בפסוק, הפסוקים שהרמב"ם פה מצטט, מופיע המימד הזה. הפסוקים האלה מופיע פרשת בעלותך. שם משה רבנו מקבל סיוע מ-70 זקנים. נכון? אז הוא אומר השם למשה, אספה לי 70 זקני ישראל, הענבר י' א', לקחת אותם אל אוהל מועד והתייצבו עמך, ויראתי ודיברתי משם, והצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם. אומר רש"י, ושמתי עליהם, למה משה דומה באותה שעה? לנר שהכל מדליקים הימנו ואין אורו חסר כלום. זאת אומרת, כשהתורה רוצה להגיד שיעבור משהו ממשה לאחרים, בדרך כלל בעולם שלנו, כשאתה מעביר משהו ממישהו למישהו אחר, אז הראשון נפסד. אבל התורה רוצה לדבר על זה שיעבור משהו, אבל לא יפסד כלום, אם משתמש במילה רוח. זאת אומרת, רוח מבטאת שכאילו נותן משהו, יש פה איזה ירידה, בסדר? אבל בעצם אין שום ירידה. וזה יסוד חשוב מאוד שכותב רבי משה קורדובר או הרמ"ק, שזה ההבדל הגדול בין העולם הרוחני לעולם הגשמי. בעולם הגשמי כל ירידה או כל נתינה היא על חשבון. היא על חשבון הנותן. אם אני נותן למישהו צדקה, עכשיו יש לי פחות. אם אני נותן למישהו זמן, יש לי פחות זמן. אין מה לעשות, אתה נותן, אתה מפסיד. אם אני מדבר עם מישהו ברמה נמוכה, אז אני מוריד את הרמה שלי גם. אבל ברוחניות אומר זה לא ככה. כשהקדוש ברוך הוא מאציל עולמות, ושם עוד על האצילות של העולמות, הקדוש ברוך הוא כאילו יורד למטה למטה, ועולם אחד מתגלה לתחתון, אין ירידה בעולמות. אין ירידה. גם כשעולם אחד מוריד, מאציל עולם תחתון ממנו, הוא לא יורד. ברוחניות, באלוקות אין ירידה. זה היסוד הזה נקרא רוח. לכן גם כאן. משה והצלתי מן הרוח. למה דווקא מן הרוח? כי משה כאילו נותן, אבל הוא לא נחסר ממנו כדבר. זה יסוד הנצח. זה כמו הרוח שנמצאת באדם, שהיא יורדת לכאן, מחיה אותנו פה בעולם הזה, אבל בעצם לא קורה לה שום דבר. היא נשארת כפי שהיא. היא עולה, חוזרת, תשוב אל האלוקים אשר נתנה. היא לא, אין לו שום ירידה. פה אולי באמת אפשר לראות את מערכת היחסים בין רוח ללב. הלב זה הפרק הקודם. מה היחס בין רוח לבין לב? שניהם עוסקים בחיים. אבל רואי, הרוח שוכנת בלב. זאת אומרת שלב לכאורה זה יותר תחתון מרוח. זאת אומרת, הרוח זה ההתחברות, יש בו חיבור ברוח, אבל לב זה נקודת החיבור. ככה מופיע בהרבה מקומות שהלב הוא משכן הרוח. כך גם בכוזרי מאמר שני, הלב הוא משכן הרוח. תכף נראה לזה עוד מקורות. בספר משלי פרק י"ז פסוק כ"ב כתוב לב שמח ייטיב גאה ורוח נכאה תייבש גרם. אז כשיש לב שמח אז זה מיטיב לגוף, גאה זה גוף, גב. ורוח נכאה היא ההפך, היא מחלישה, תייבש גרם, מחלישה את הגוף. אז יש פה כפילות, לב ורוח. אז אומר המלבים, הלב הוא החיצוניות והרוח הפנימיות. לכן לב שמח הוא אומר שזה ההופעה כלפי חוץ, יותר ארצית, יותר פיזית, ורוח נכאה זה יותר פנימי. לכן, הלב השמח ייטיב גאה. מה זה גאה? זה הגוף, שזה יותר חיצוני. ורוח נחת יבש עצם, שזה יותר פנימי. אז יש פה היחס בין רוח ללב. רוח זה יותר פנימי מלב. זה מה שיותר נעלם, יותר נסתר. יותר רוחני. אז הלב זה המשכן של הרוח. ככה רואים במלבים. בפרק י' ז' פסוק כ' ב'. הרב כותב את זה מפורש, את ההגדרה הזאת. אמרנו, ראים את זה גם בכוזרים מפורש וגם בעוד מקומות. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. עולה תריה עמוד רשמם ת'. הלב הוא משכן הרוח. הגדרה. הלב הוא משכן הרוח. מה זה רוח? הוא אומר, רוח מדרגת האדם, הבחירה. זאת אומרת שעולם הבחירה זה הרוח. שם נמצאת הבחירה. כי מה זה הבחירה? זה נקודת המגע בין המופשט לגשמי, בין המנהיג למונהג. יכולת ההנהגה בעצם. גם פה הוא יגיד מפורש שרוח שיחס לקדוש ברוך הוא זה קשור לרצון במובן של הנהגה גם. רוח מצרים, תחבולות, כוונות, מי תיקן רוח השם, אומר סדירות רצונו משיג הנהגתו, זה קשור להנהגה. זאת אומרת רוח זה נקודת הבחירה, נקודת המגע בין המופשט לגשמי, נקודת התנועה בעצם, כמו שראינו בתחילת הפרק. התנועה זה היסוד, זה הבחירה, אני מוביל לאיזשהו מקום ברצוני. על ידי הרוח מתרומם את הנפש. ואז הוא אומר, מה זה רוח? הוא מגדיר הגדרה, רוח, הטבעת הרצון שבעקבות המחשבה. שהרצון נכנס ממש לתוך האישיות, משפיע עליה, זה רוח. אהבה, כך אומר, אהבה זה מצד הרוח. הרצון המתרשם. זה לא רצון שטחי, זה רצון... רצון עמוק, רצון עם הכרה. כן, זה קשור מאוד ללב. לכן אמרתי, רוח והלב הם מאוד מאוד קרובים. אני מסכים לגמרי. נכון. אז יש פה, אם כן, ברוח תנועה ומופשטות. בחירה, הנהגה, ואז כשזה מופיע ביחס לקדוש ברוך הוא, אז זה או שזה מדבר על האמירות, שקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו משהו, או על ההנהגה, שזה גם בעצם הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. רוח השם דיבר בי. לפעמים הוא מדבר בצורה של נבואה, לפעמים הוא מדבר בצורה של הנהגה, רצון. נפש, שם משותף, שם הנפש החיונית, הכוללת כל בעל תחושה, כמו שכתוב, אשר בו נפש חיה, והוא גם שם דם, לא תאכל הנפש עם הבשר, והוא גם שם הנפש ההוגה, כלומר צורת האדם, חי השם אשר עשה לנו את הנפש הזאת. והוא שם הדבר הנשאר מן האדם אחר המוות. והייתה נפש אדוני צורה בצורה חיים. והוא שם הרצון לאסור שריו בנפשו, כלומר ברצונו. וכמור אל תתנאו בנפש אויביו, כלומר אל תמסרו לרצונם. כמור לדעתי אם יש את נפשכם לקבור את מתי, כלומר אם זה מדעתכם וברצונכם. וכמור אם יעמוד משה ושמוע לפניי, אין נפשי אל העם הזה, כלומר אין לי חפץ בהם. איני רוצה בקיומם. וכל זיכרון נפש שנאמרה ביחס אליו יתעלה, הוא עניין הרצון, כפי שקדם לנו. ואומרו, כאשר בלבבי ובנפשי יעשה, עיננו בחפצי ורצוני. קודם כל, באמת, יש פה מאוד דומה, בסדר, לרוח, הרבה נקודות דמיון לרוח. יש פה גם צורת האדם, שנשאר אחר המוות, וגם רצון, והרבה נקודות הדמיון, אבל אנחנו רואים שנפש פה קשורה לכל בעל תחושה. והוא אומר, בעל תחושה, והוא גם שם דם. לא תאכל נפש עם הבשר. זאת אומרת שאם אני משווה נפש לרוח, אז גם רוח זה חיים, וגם נפש זה חיים. אבל פה יש נפש שקשורה לדם. זאת אומרת, זה נראה ככה, שזה עוד יותר פיזי. זה יותר, לכן זה נדמה לי שזה קשור ללב. הרי הלב הוא המקור של הדם. אז נראה ככה שיש רוח, לב, נפש. זאת אומרת, הרוח שוכנת בלב, והמשכן של הרוח בלב נקרא נפש. משהו כזה. זה התוצר הזה. אז בעצם אפשר לומר שנפש זה התוצאה של לב פלוס רוח, אם אפשר להתבטא ככה. שמה שסדר הפרקים זה הלב והרוח, זאת אומרת, מה שמלמעלה ומה שמשכן, יוצר את המציאות שנקראת נפש. שבתוך הדם זורמת נשמה. לכן הוא בהתבטא פה צורת האדם. זה אולי כאילו המכלול הזה שנוצר כאן. זאת אומרת, הנפש זה מה שנוצר מהחיבור של רוח ולב. מה שבעצם נוצר כאן זה נפש. ככה זה נראה ככה. צורת האדם. הביטוי שהוא אומר פה, חי השם אשר עשה לנו את הנפש הזאת. זה ביטוי, שכחתי להביא ירמיהו. טוב, אני אלך להביא ירמיהו. ירמיהו עם מלבין, שכחתי להביא את זה. כן, הוא יכול להמציא משפטים כאלו, זה בסדר. אלא שקדמו ירמיה. מה?
יש כזה משפט של
משהו. אלא מהר"ל יש. מהר"ל בנצח. כן, גם מהר"ל. כן. נכון. סליחה, תודה רבה. שם מדובר שצדקיהו, המלך האחרון של יהודה, מדבר עם ירמיהו בסודי סודות, בחשאיות, ואומר לו, תגיד לי את האמת, מה הולך לקרות? אז ירמיהו אומר, אני לא אגיד לך, כי תהרוג אותי. כבר יש לו ירמיהו ניסיון מריו, יקים מה עשה לו, וכולם הרביצו לו. וישבה המלך צדקיה לירמיהו בסתר למור, חי השם אשר עשה לנו את הנפש הזאת, אם עמיתך ומתנך ביד ראשים האלה, אם מבקשים את נפשך. חי השם עשה לנו את הנפש הזאת, זאת השבועה. נשבע בשם השם. את הנפש הזאת, הנתונה בגוף. זאת אומרת, אומר הרד"ק, נשבע לו מעין העניין. מה ירמיה אמר לו? אתה תהרוג אותי. נכון? למה תהרוג אותי? אני מתנבא. אומר לו הרד"ק, המסביר הרד"ק ככה. פירוש הנפש הזאת היא המדברת אשר בה כוח הדיבור והנבואה. זאת אומרת, מה אומר לו המלך לירמיה? הרי הנפש הזאת בעצם, מה זה כל הנבואה שלך? זה מיצוי של הנפש. אני לא, אז אותה נפש שמדברת איתי דברי נבואה, זו אותה נפש שאני יודע שהיא הנפש החיים שהקדוש ברוך הוא נתן. זאת אומרת, אני מאמין בנבואה בעצם. שהוא אומר, חי הנפש הזאת, אני מאמין שהנפש שלנו היא באה ממרומים, אבל אני מאמין בנבואה בעצם. אז כאילו הפסוק הזה, חי שם נפש שם, צורת האדם, בעצם מה זה צורת האדם? האדם זה הנביא, כי מה זה הנביא? זה מי שמוציא לפועל את האמת, שהנפש שמחיה אותנו זה דבר השם. זה רדק יפה כזה. זה כאילו מסביר את העומק דברי מה שהצקיה אומר לו. אתה בדיוק על הנבואה אני מדבר איתך. ולכן זה פה אותו דבר. הנפש שנשארת אחר המוות היא רצון. עכשיו הוא מביא, על פי העניין הזה, יהיה הפירוש ותקצר נפשו בעמל ישראל. בספר שופטים כתוב ותקצר נפשו בעמל ישראל, וזה ביטוי קשה. מה זה ותקצר נפשו? בדרך כלל קוצר נפש זה אין כוח. כמו ותקצר נפש העם מן העבודה וכו'. זה כאילו אין כוח, אין ניסה, אין... אז מה זה נראה? כאילו לקדוש ברוך הוא כבר אין כוח. הוא רואה את העמל של עם ישראל, והקדוש ברוך הוא כאילו הבאת את הכוח. זה פסוק מאוד קשה, ותקצר נפשו. אז באמת הוא מביא בהמשך שיונתן לא תרגם את הפסוק הזה. בגלל שזה כל כך הגשמה, שלקדוש ברוך הוא יש קוצר נפש. כבר להגיד זה לקדוש ברוך הוא נפש, זה בעיה. להגיד שיש לו קוצר נפש, זה נראה מאוד רע. אז הוא לא תרגם את זה, הוא מביא, הקפח פה כותב שבדפוסים החדשים כן זה מתורגם. הוא טוען שזה שיבוש, שבכתבי התימנים באמת אין תרגום, כמו שהרמב"ם כותב. שהיה מי שהשלים את החסר וזה לא טוב, לפעמים צריך להשאיר את זה ככה, חסר. יונתן בן עוזיאל, כמו אונקלוס, כבר הזכרנו שיונתן ממשיך את מפעלו של אונקלוס, של להימלט מהגשמה. אז כיוון שהוא רצה להימלט מהגשמה, הוא לא יודע מה לעשות פה, הוא נעצר. לא יודע מה לעשות. לא יודע, לא כותב. אבל אומר רמב"ם, אני יכול לפרש. אפשר לפרש.
אבל תמיד אנחנו יודעים שאונקלוס, דווקא בנקודות האלה זה העבודה
שלו. כן, אבל יונתן אומר, אני לא יודע, אני פה נכנסתי, אני לא יודע. זה ביטוי כזה שאני לא יודע מה לעשות. אז אני מעדיף לא לכתוב כלום. אבל הוא, הרמב"ם אומר, אפשר לפרש. מה אפשר לפרש? מה זה ותקצר נפשו? חדל רצונו, ותקצר לשון חידלון, הפסקה, נפשו רצונו, לענות את ישראל. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הפסיק רצונו לעינוי. ולא שיש לו קוצר רוח, חוסר סבלנות, מותשות, אלא החלטה מודעת, בחירית, הנהגתית, לקצר, היה עד עכשיו רצון לענות, להפסיק את הרצון הזה. העינות של ישראל היה רצון, ועכשיו יש החלטה להפסיק את הרצון הזה. אז יונתן אומר, הוא הבינו כפי העניין הראשון. כן, שעניין הראשון זה חיים. אז מה זה קטר נפשו? כאילו, אין לו שלו קוצר חיים, כאילו נגמר לו, אין לו כוחות נפש יותר. וזה התפעלות. כאילו הקדוש ברוך הוא נגמר לו האוויר מלראות אותנו סובלים. אז זו התפעלות של הקדוש ברוך הוא, נמנע מלתרגמו. אבל אם יובן כפי העניין הזה האחרון, פירוש פשוט. כבר קדמו הדברים, כי השגחתו התעלה נתרוקנה ממעט שעבדו. אמרנו, הזכרנו בעבר, ונזכיר עוד, שדעת הרמב״ם, שהעונש הגדול ביותר שאפשר להניש, זה להסיר השגחה. וכשהקדוש ברוך הוא מסיר השגחה, אז מה קורה? אז הטבע שולט. הטבע, הפקרות שולטת. וזה שהגויים מציקים לעם ישראל בארץ ישראל, זה בגלל שאין השגחה. למה אין השגחה? זה עונש. אז הם עבדו, אז הציקו לנו הגויים. ושבעו, עם ישראל משבע, ולא שיעם, כי אין השגחה, אין תקשורת. אבל כאשר שבו היטב, אחרי שיש תשובה, והושפלו מאוד, הייתה תשובה אמיתית, שלט בהם האויב, עדיין ריחם הקדוש ברוך הוא, וחדל או חידל את רצונו מלהמשיך בעינויים והשפלה. אז בזה בתקצר נפשו ואמר לישראל, זה לא שהקדוש ברוך הוא כבר אין לו כוח להציק, אלא הכוונה, צריך כנראה להשלים את התמונה, שהקדוש ברוך הוא ראה שעם ישראל חזר בתשובה. אז באמת בפסוקים בספר שופטים, בפרק י' שם מופיע הידרדרות מאוד קשה. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויעבדו את הבעלים ואת השטרות ואת אלוקי ארם ואת אלוקי צידון ואת אלוקי מואב ואת אלוקי בני עמון ואת אלוקי פלישתים, ויעזבו את השם ולא עבדו. אומרת הגמרא בביצה, ביטוי מאוד חריף על הפסוק הזה, שאומר שבני ישראל עשו את הקדוש ברוך הוא יותר גרוע מכל העבודות, אפילו לא כתורמוס ששולקים אותו שעותיים הסעוני. זה מילים אחרות, יש לפעמים אתה אוכל, 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 טוב, בסוף בכינוח, טוב, יש איזה כינוח, תיקח גם אותו. אומר, אפילו בתור כינוח אני לא. הקדוש ברוך הוא אומר, הולכים לכל האלילים, לכל הפסלים, יש פה רשימה, של שבע עבודות זרות, וכתוב ויעזבו את השם, מה זה ויעזבו את השם? אפילו לא בתור חזי להצטרוף, וגם זה לא לקחו את הקדוש ברוך הוא, אפילו בתור משהו קטן, גם זה לא. זאת אומרת, הגמרא בביצה רואה בזה, בפסוק הזה, את הביטוי הכי חריף לעזיבת השם. שאתה הולך לכל העבודות זרות שיש, ולריבונו של עולם, אפילו לא, בכינוח אפילו לא. אז לכן יש פה הסרת השגחה. כי אין שום רצון שם ישראל, כלום, לא רוצים אפילו טיפה. כי הגמרא שם אומרת שיש אוכל, נקרא תורמוס. תורמוס, כן. שבשביל לאכול, לאכול אותו צריך לבשל אותו שבע פעמים. אז פעם השביעית אפשר לאכול. זה כאילו אומר, אפילו כתורמוס לא עשעוני. אפילו בפעם השביעית לא משתמשים בו. לכן, ויחרף השם, וימכרם ביד פלישתים, ביד המון. זאת אומרת, זהו, נגמר הקשר. אז כתוב, ויזעקו בני ישראל אל השם לאמור, חטאנו לך, כך כתוב, חטאנו לך, זה ביטוי מיוחד, ועזבנו את אלוקינו ונעו את הבעלים. זאת אומרת, עם ישראל אומר, סליחה, מצטערים, חזרנו, חטאנו. והקדוש ברוך הוא לא מיד מקבל את זה. רואים שיג ושיח. אומר, ויאמר השם אל בני ישראל, עונה להם, הלא, אני, עזב, אז אתם אותי ותעבדו אלוהים אחרים. לכו וזעקו אל אלוהים שלכם. זה מיוחד פה בספר שופטים, זה קטע מאוד חריף. זאת אומרת, עם ישראל אומרים חטאנו, הקדוש ברוך הוא אומר, לא מקבל את התשובה שלכם. לכו לאלוקים שאתם עבדתם לכל מילים, תעבדו. ויאמרו בני ישראל אל השם, חטאנו עוד פעם. עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך, אז ויסירו את אלוקי הנכר מקרבם, מפורש. זאת אומרת שיש פה חטא, חזרה בתשובה, חתם. עוד פעם חזרה בתשובה, וחזרה בתשובה מעשית, ויעבדו את השם. זאת אומרת, מפורש, חזרה בתשובה מאוד חזקה, עם איסורים, ועם ויעזבו, ויסירו את אלוקי הנכר, ויעבדו את השם, אז כתוב, ותקצר נפשו מעמל ישראל. אז מדויק מה שהרמב"ם אומר. שהפרק פה, ותקצר נפשו מעמל ישראל, זה לא הכוונה שקדוש ברוך הוא לא היה לו כוח יותר. להפך, הקדוש ברוך הוא הקשיח עמדה. הוא ידע בדיוק מה הוא רוצה. וכשהוא ראה שעם ישראל באמת חוזרים מתשובה, ועוד פעם ועוד פעם, מפעיל עליהם לחץ, אז טוב, בסדר, אז אני משנה את התוכנית. כי עם ישראל חזר בתשובה, זה לא שקדוש ברוך הוא מתפעל חס ושלום, אלא אנחנו השתננו, אתם השתניתם. אז זה כבר הנהגה, הנהגה משתנה. הנהגה משתנה לא כי הקדוש ברוך הוא נשבר, כי עם ישראל נשבר. כי עם ישראל השתנה. דע זה כי נפלא הוא, אומר הרמב״ם. לפי זה הבית בעמל ישראל במקום מין, כאילו אמר מין עמל ישראל. ותקצר נפשו הפסיק את הרצון לענות את ישראל. מצאנו דבר כזה כמו הנותר בבשר ובלחם. מהבשר ומהלחם הכוונה. נשאר בשנים. פרשת שבוע. נשאר בשנים, נשאר 100 שנים. רבים הם. אז לפי זה גם כאן, ותקצר נפשו בעמל ישראל, הכוונה החליט להפסיק את המאה העמל שהוא תכנן אותו לעשות לישראל, הפסיק אותו. כל זה בשביל לדייק שהנפש פירושו רצון מונהג, רצון מתוכנן, שום התפעלות ביחס לקדוש ברוך הוא, למרות שנפש אצלנו זה דם ותחושות, התחלנו בזה שזה תחושות, וזה דם, וזה משהו מאוד מאוד מושפע, תחושות. חשוב להדגיש שביחס לריבונו של עולם, זה לא מתאר תחושות ולא דם, אלא הנהגה, החלטה. אולי בתור סיומת לשלושת הפסקאות האלו שעסקנו בלב, רוח ונפש, אז נקרא דברים של הרב. מכירים אנו את רצון העולם. יש מושג שנקרא רצון של העולם. עולת ראייה ב' עמוד 60 סמך ת'. אורות הקודש בעצם נכה עמוד שסמת, זה בתוך מערכה שנקראת החיות העולמית, החיים של העולם. זה באמת מקדם אותנו אולי לפרק הבא, החיים. פרק הבא מדבר על החיים, אבל רצון העולם זה שם הפסקה. מכירים אנו את רצון העולם, נפש החיים שבהוויה. בסדר? נפש חיים של העולם, יש לעולם נפש חיים. מה זה נפש החיים? רצון פועל ושואף. ויש לה, יש לרצון הזה מגמת התעלות. שפע הרצון הזה מזיל כל טוב, חיים, שלום ועדנים. והעולם מתבסס, וכל רעיון וכל מעשה מתברך. זה נקרא רוחא דמלכא משיחא שהולך ופועל בעולם. זה, לכאורה זה, וזה מה שאנחנו, לזה אנחנו מכוונים. זאת אומרת שרצון העולם נקרא נפש החיים שלו. יש איזה רצון אדיר שהקדוש ברוך הוא מניע את המציאות, פועל בה, מנהיג אותה, רוצה בה. כל הפרקים האלו עוסקים בנושא הזה. גם מעמוד שיץ המחת, הרצון שבלב מוציא מן הכוח אל הפועל את הרצון המסודר, מסותר שבכללות החיים, ונעשית מזיגה רוחנית נפלאה ויצירה גדולה. יש רצון בלב שמתמזג בתוך החיים. זה כוח החיים האלוקי. הרצון שבהוויה כולה. גם בעמוד שם סמך ור, הרוח הגדול השוכן בשמי שמי אז, הוא נותן עוז וגבורה, נותן חיים, הוא החיים. טוב, אז אולי בתור סיומת כזאת לכל מה שתפוקים האלה. שבוע טוב, סעות טובות.